אז אנחנו נתייחס בצורה מאוד תמציתית להקדמה לספר נצח ישראל ולשלושת הפרקים הראשונים. באמת יש כאן הקדמה בשלושה פרקים, והדברים הם באמת נמיים בצורה כזאת שככל שמתקדמים יותר הדברים הם נמיים עמוקים יותר וקשים יותר להבנה. אז המהר"ל, הספר הזה, ספר נצח ישראל, אומר המהר"ל, הוא ספר של המשך ספר גבורות השם. המהר"ל בהקדמה שלו מסביר שכשהוא אומר שהספר הוא ספר המשך לגבורות השם, אין הכוונה המשך כרונולוגי בלבד. זה גם נכון שזה המשך כרונולוגי, אלא בעיקר זה המשך שיש בו איזשהו קשר מהותי. זאת אומרת שכל הדברים שהוא יסביר בספר נצח ישראל הם בנויים על הדברים שיראו בספר גבורות השם. זאת אומרת, יציאת מצרים זה הגאולה הראשונה, נצח ישראל זה הגאולה האחרונה. המהר"ל מסביר שהספר נצח ישראל זה לא רק ספר שהוא יסביר בזה את הגאולה, אלא ספר שהוא יסביר בזה גם את הגלות. ככה הוא אומר, נצח ישראל זה גם לגלות את ה נצחיות שיש לעם ישראל, ואת זה שעם ישראל בסופו של דבר ינצח, שהקדוש ברוך הוא ינצח, יתבהר כי יש על השם יתברך הנצח, שיהיה מנצח מלכות הרביעית, שיש לה הממשלה. סליחה, זה כבר הטעם השני. דבר ראשון, זה שהקדוש ברוך הוא נתן לישראל את הנצחיות, וזה הביטוי יותר של החלק של הגאולה שהספר הזה מתעסק איתה, שהגלות עם כל מה שהגלות נראית מאוד מאוד ארוכה היא לא כן, היא לא מאיימת על הנצחיות של עם ישראל. והדבר השני, הנצח על שם זה ש מתגברים גם בגלות על, כן, מתגברים על מלכות הרביעית שהיא זו שמעכבת את הגאולה. אז הספר הזה באמת מדבר על שני נושאים, שזה בעצם נושא אחד. זה מה שמסביר המהר"ל בפרק הראשון, גלות וגאולה. מהו באמת הנושא הזה של גלות וגאולה? אז אומר המהר"ל כך, שגם ספר גבורות השם, גם ספר נצח ישראל, שניהם עסוקים בהבנת המהות של עם ישראל. מהו עם ישראל? מה המהות הפנימית של עם ישראל? מהם הדברים שהמפיינים הפנימיים של עם ישראל? ואיך זה בא לידי מימוש וגיבוש בפועל? ההבדל בין מה בכל אופן גבורות השם? גבורות השם זה מדבר על יצירת עם ישראל, על הלידה של עם ישראל, על ההופעה הראשונה של עם ישראל. ונצח ישראל זה מדבר לא רק על הלידה של עם ישראל, אלא על על הדברים שהיו כתוצאה מן הלידה הזאת. אומר המהר"ל, כל הסיטואציה כל כך מיוחדת של עם ישראל, שעם ישראל יש לו גלות ויש לו גם גאולה מיוחדת, יש לו התופעה של הגלות, יסביר המהר"ל בפרק הראשון, היא תופעה שהיא מייחדת את עם ישראל. ותופעת הגאולה בצורה של הגאולה העתידה בוודאי מייחדת את עם ישראל. אז כדי להבין, או כדי כשאנחנו נלמד את הספר הזה, נצח ישראל, אומר המהר"ל, אם אתה לא תבין טוב את יציאת מצרים, אם אתה לא תבין טוב מה, כן, איך היה הלידה של העם הזה, ולמה הלידה של עם ישראל הייתה בצורה שהיא הייתה, ומה המשמעויות שהעם נוצר בצורה המיוחדת הזאת, איזה דברים, כן, למה עם ישראל נוצר דווקא בדרך שהוא נוצר ביציאת מצרים, אז לא תוכל להבין למה עם ישראל בכלל מגיע לגלות, ולמה עם ישראל יזכה לגאולה מיוחדת. כלומר, כל האפשרות שלנו להבין את הגלות של עם ישראל ואת הגאולה של עם ישראל, היא קשורה לזה שאתה מכיר את התכונות מיהו עם ישראל. רק כתוצאה מזה שאתה מבין מה, מיהו עם ישראל ומה מייחד אותו ואיזה דברים נוצרו בעם ישראל בלידה שלו, שהם בסופו של דבר גרמו כנראה באופן כמעט הכרחי את המציאות הזאת של הגלות, ואחרי כן הם יגרמו באופן כהמשך את הגאולה, אז לא תוכל להבין טוב את הנושא הזה של גלות וגאולה. המהר"ל מביא כדוגמה לקשר סיבתי או לקשר מן שני הופעות את יעקב אבינו, שישראל בעצם נקראו על שם יעקב וישראל. נראה להסביר שההסברה הזאת של המהר"ל היא לא, או מה שהמהר"ל משווה כאן זה לא דבר מקרי, אלא יש דמיון בין הקשר בין השם יעקב לשם ישראל לבין גבורות השם ונצח ישראל. כמו שהשם יעקב וישראל הם שמות שהם מדברים על אותו עם, ובכל אופן על הופעות שהן נראות ממש הופעות שונות, אבל כנראה דווקא השונות של ההופעות של עם ישראל, שפעם הוא נקרא יעקב, פעם הוא נקרא ישראל, זה לא תוכל להבין טוב לעומק את השם יעקב, אם לא בסופו של דבר תבין שהיעקב הזה מוביל אל הישראל. ולא תוכל להבין טוב את השם ישראל, אם לא תבין שהסיבה לזה שאנחנו נהפכים להיות ישראל, זה רק בגלל שאתה, בגלל שהיינו יעקב. כשיעקב מבטא את את המציאות של ההתבטלות, של של הענווה, של הקטנות, והישראל מבטא את הצד של הגדולה, של השררה, של היכולת להוביל דברים. זה היחס בין השם יעקב לבין השם ישראל. באיזושהי מידה גם זהו היחס בין יציאת מצרים לגאולה העתידה. יציאת מצרים היא ההופעה של עם ישראל כעם שהוא נוצר יש מאין, והוא בעצם מגלה איך עם ישראל נוצר ואיך הוא מתגלה בילדותו, כאילו בתחילת הופעתו. לעומת זאת, הגאולה העתידה זה איך הדברים שנוצרו בעם ישראל בילדותו יוצאים לפועל בצורה של עם בוגר, עם כבר שמוציא את הדברים אל הפועל. ולא במקרה השם של או גאולת מצרים, אם אנחנו מנסים כן, כדי לזכור מה יש ביציאת מצרים, מה יש בגאולה העתידה, אז אולי אחד ההבחנות המרכזיות זה גבורות השם. כלומר, יציאת מצרים היא כולה, היא מה שהשם יצק באומה, מה הקדוש ברוך הוא התמיע בעם ישראל, איזה תכונות, איזה דברים מיוחדים הקדוש ברוך הוא התמיע בעם ישראל. ונצח ישראל זה איך עם ישראל, אחרי שהקדוש ברוך הוא יצר אותו ובנה אותו והתמיע בו כל מיני כוחות מיוחדים ואולי אידיאלים מיוחדים, יכולות מיוחדים, איך עם ישראל מוציא את זה אל הפועל. ובעצם ההבדל בין גבורות השם לנצח ישראל, שגבורות השם זה מדבר יותר על הצד האלוקי, איך הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא יצר בעם ישראל, ונצח ישראל זה איך עם ישראל, איך זה מתגלה בסופו של דבר, דרך הבחירה החופשית של עם ישראל, דרך החטאים שעם ישראל נגרר אליהם, דרך התשובה שעם ישראל יעשה, זה ההבדל הגדול שיש בין בין גאולת מצרים לגאולה העתידה. כשלמרות ההבדל אי אפשר להבין, או כל דבר בספר נצח ישראל צריך להיות מוסבר לאור מה שאנחנו מבינים, איך, כן, מה יצירתו של עם ישראל. פרק ראשון. אז בפרק הראשון המהר"ל אומר, אני צריך להסביר לך קודם כל את המטרה שלי באמת, כנראה זו היה המטרה גם ההיסטורית, אבל גם כנראה המטרה העיקרית של המהר"ל היא לא להבין את הגלות, אלא עיקר המטרה אולי של המהר"ל בספר הזה, זה לבנות את הציפייה לגאולה, את האמונה בגאולה, ואת הבנת מה יהיה בזמן הגאולה, ולנסות להתכוונן לכיוון הגאולה. כן, אין עניין להישאר בגלות. בגלות צריכים להחזיק מעמד, והמהר"ל אחרי כן יסביר כמה על המעלות הגדולות שלה, שעם ישראל זוכה בזה שהוא מחזיק מעמד בגלות. אז בכל אופן, אומר המהר"ל, אני את הספר על הגאולה אתחיל דווקא בבירור הגלות. אז כמו הרבה דברים, אומר המהר"ל, כי הגדולה האלוקית, כן, כדי להבין לעומק את גם את הגלות וגם את הגאולה, אתה צריך להבין את השורש של הגלות ואת השורש של הגאולה. אם אתה תלמד את הגלות כאיזשהו דבר שעומד בפני עצמו, ואת הגאולה כאיזשהו דבר שעומד בפני עצמה, אז אתה תנסה לפענח את הגלות, ותחשוב שאתה מבין מהם הסיבות לגלות. הסיבות לגלות, אתה תפענח אותם, צינת הגויים, כל מיני דברים, וככה תחשוב שאתה מצליח להסביר מה זה הגלות. אם אתה תנסה להסביר לעצמך מה זה הגאולה, אז גם תתחיל לנסות לפענח. העולם כבר התפתח, העולם הגיע לאיזשהו מצב כזה, שאני יודע מה, יש ריבוי דעה, דעה היא ריבוי חוכמה. אומר המהר"ל, האפשרות ללמוד את הגלות בפני עצמה ואת הגאולה בפני עצמה לא תיתן לך את העומק, לא של הגלות ולא של הגאולה. וזה איזשהו עיקרון שהמהר"ל מסביר לנו בהרבה מקומות. שכשאתה רוצה להבין את העומק של הדברים, אז אתה צריך, העולם שלנו הוא עולם של שהדברים הגלויים, זה עוד לא תפסת את העומק של הדבר. ודווקא כשאתה תראה במציאות של הגילוי דברים שהם מאוד מאוד הפוכים, ואתה תחפש איזושהי נקודה אחת שהיא הסיבה לכך שיהיה גם גלות וגם גאולה. כלומר, ההבנה שלך של איזשהו עיקרון אחד שהוא זה שיסביר לך את תופעת הגלות ותופעת הגאולה, כשהם שניהם נובעים מאותו שורש, זה הדרך היחידה שתביא אותך להבין את התופעות האלה של גלות וגאולה, לא במובן הגלוי שבהם, לא בנתונים המציאותיים שלהם, אלא בהבנת מה שעומד בשורש שלהם. וככל שאתה מצליח להבין תופעות הפוכות יותר, ככל שאתה מצליח לתפוס דברים שהם על פני הדברים, הם נראים כדברים שהם רחוקים אחד מהשני, כרחוק ממזרח ממערב. ובכל אופן אתה, או דווקא בגלל זה אתה מוצא איזושהי נקודה אחת שהיא הסיבה לשני הדברים ההפכיים האלה, אז יותר אתה מגלה את הדבר הפנימי של שני הדברים האלה. וזה איזשהו רעיון בסיסי של הבנת האחדות האלוקית, להבין את שהכל יש לו שורש אחד. כן, אז אם אתה לוקח שני דברים שהם די דומים ואתה מוצא שיש להם אותו שורש אחד, אז לא כל כך גילית את האחדות בצורה הכוללת שלה. אבל אם אתה לוקח את הדברים הכי קיצוניים ואותם אתה מצליח להסביר שלשניהם יש שורש אחד, אז באמת אתה מצליח לחשוף את הנקודה האחדותית שהיא עומדת בבסיס שני הדברים. זה מה שהמהר"ל כאן ייסד לנו יסוד ראשון, שכל דבר נודע מהפכו. כל דבר נודע מהפכו, זה לא רק כדי שתבין טוב את הגלות או את הגאולה, אז תבין שיכול להיות משהו אחר. לא רק זה, אלא כל דבר נודע מהפכו, זה בגלל שרק כשאתה מבין את שני הדברים ביחד, אז אתה מבין אותם לא בצד הגלוי שבהם, לא בצד איך שהם מופיעים במציאות, אלא אתה מבין את השורש של הדברים. זה עיקרון אחד. דבר נוסף, המהר"ל לא כל כך מדגיש את זה, אבל אני חושב שבאיזושהי מידה המהר"ל בהמשך אולי גם יגיד לנו את הדבר הזה. למה, שיכול להיות שהמהר"ל מתכוון לומר, לא סתם את זה שהגאולה, תבין את הגאולה מתוך הגלות, אלא גם זה, אנחנו צריכים להבין. המהר"ל ככה, כשהוא יגיע לחלק של הגאולה, הוא יסביר לנו שהגאולה זה איזושהי מדרגה מאוד עליונה שהעולם נמצא בה. עכשיו, המדרגה העליונה של הגאולה היא מדרגה שאנחנו עוד לא יכולים באמת לקלוט. אם היינו באמת מבינים מהי מדרגת הגאולה העתידה, היינו שמה. זה שאנחנו עוד לא בגאולה העתידה, זה אומר שמהותית זה איזושהי מדרגה שעוד אנחנו לא נמצאים שם. אז בעצם אנחנו יכולים באיזושהי מידה לשאול את עצמנו, אז איך אנחנו יכולים לדבר על הגאולה העתידה? הרי אין לנו מפגש עם הגאולה העתידה. אז לכן אומר לנו המהר"ל, זה לא נכון שאין לנו מפגש. המפגש עם הדבר שהוא הפכי לגאולה העתידה, הוא יכול לתת לך את הציור לגאולה העתידה. כלומר, הדרך שלך להיפגש עם הגאולה העתידה כשעוד היא עוד לא הגיעה, זה כשאתה תחפש את הדברים שהם בדיוק הפוכים למציאות המופלאה הזאת של הגאולה העתידה, אז זה יוכל לתת לך איזשהו ציור של של הגאולה. המהר"ל כאן מסביר, וזה מהר"ל הייתי אומר מאוד מאוד ציוני כזה, מאוד, זה לא מהר"ל קלאסי, כלומר זה מהר"ל קצת חריג בנוף של המהר"ל. המהר"ל בא ואומר, מהי באמת הגלות? אז אומר המהר"ל, יש כאן, זה סתם בצד הכי פשוט. המהר"ל אומר, יש כאן שלושה יסודות בגלות. כן, הגלות היא בנויה משלושה יסודות. עכשיו, המהר"ל, מה שהמהר"ל כאן אומר לנו, הוא אומר ככה. יש שלושה דברים שהם מה שגורמים לזה שאתה יכול להגדיר עם כעם, כיחידה שהיא עומדת בפני עצמה. וברגע שאתה מוציא אחד מהיסודות האלה, זה טיפה מוריד את העוצמה של העם מלהיות עם, וכשאתה מוריד את שלושת העקרונות שעליהם בנוי העם, אז בוודאי אתה בעצם גרמת לזה שהעם הזה יפסיק לתפקד כעם, והוא יתבולל בין עמים אחרים. המהר"ל, מה שהוא אומר, הוא קודם כל עומד על שלושת היסודות האלה. אחרי כן אומר המהר"ל, שלושת היסודות האלה הם לא רק שהם בכל העמים, אלא בעם ישראל היסודות האלה הם במיוחד מיוחדים. כלומר, זה לא סתם כמו בכל העמים. בעם ישראל העקרונות של מה יוצר עם כעם, הם הרבה יותר מייחדים את עם ישראל מאשר העמים האחרים. אז אומר המהר"ל, יש כאן שלושה יסודות. היסוד הראשון זה הקשר למקום, כן, לארץ ישראל. כל עם הוא מתגבש כעם על ידי זה שהוא נמצא בקשר עם אדמה מסוימת. כן, כל עם צריך את האדמה שלו, את המקום שלו. העיקרון השני שאומר המהר"ל זה מה יכול לייצר עם, מה יכול לשמור על עם כעם, אם העם יש לו, אם הוא נמצא, אם הוא לא מפוזר, גם אם אין לו מקום, את המקום שלו, אבל לפחות האנשים נמצאים אחד ליד השני, הם לא מפוזרים, זה גם יכול לשמור על הצביון שלו כעם. זה היסוד השני, היסוד של הפיזור והקיבוץ, כן? והיסוד השלישי, אומר המהר"ל, זה היסוד של העצמאות. כלומר, האם העם יכול להתעסק עם הערכים שלו, או שהוא משועבד לערכים של עם אחר? עם שהוא משועבד לעם אחר, הוא מאבד את הזהות התרבותית שלו, מפני שהוא במקום כל הזמן לפתח את התרבות שלו, הוא כל הזמן צריך להגיב ובעצם נשתעבד תרבותית לעם אחר, זה השיבוד. אז אלו שלושת היסודות, מקום, נמצאים במקום אחד ובני חורין, חירות, אחדות וקשר למקום, אלו שלושת הדברים שהם בונים אומה. וכשאין את שלושת הדברים האלה, אז עם לא יכול להתקיים. כשאין את שלושת היסודות האלה, זה מה שהמהר"ל מסביר ברמה הכי פשוטה. עכשיו, המהר"ל, אני חושב גם, בעצם מסביר לנו שיש גם סדר ליסודות. כלומר, כשאנחנו שואלים את עצמנו איך הגלות מתפתחת, אז קודם כל, עם ישראל גולה מהמקום. כל עוד שהוא גלה מהמקום, עוד יכול להישאר, עם ישראל יכול להישאר לא מפוזר, ועוד יכול להיות גם לא משועבד. זה מה שעם ישראל, כשהוא גלה מארץ ישראל, גלה לבבל, היה לו אוטונומיה יהודית, הוא איבד את המקום שלו, אבל הוא עוד היה מקובץ ביחד, ועוד גם הוא לא היה משועבד. אחרי כן, עם ישראל מאבד את זה שכולם ביחד, והוא מתפזר. אז זה כבר ממש נשאר רק הרגל השלישית, שהוא עוד לא, שעם ישראל עוד לא צריך להתמודד עם השיבוד, שמה שכל הזמן רודפים אותו ומשעבדים אותו. אחרי כן, כשמגיע היסוד השלישי של השיבוד, אז בכלל אין שום דבר שיכול לשמור את עם ישראל כעם שיהיה לו יכולת קיום, יכולת עמידה. שלושת היסודות האלה שאנחנו דיברנו בהם, בעצם מה שהמהר"ל מנסה לטעון, שזה דבר טבעי, כלומר העולם של הטבע, וכאן המהר"ל מתחיל להשתמש באיזשהו עיקרון שהוא משתמש בו בכל מיני צורות בספר, את העיקרון הזה שיש דברים מקריים ויש דברים שיש להם קיום. ובאופן כללי הטבע הוא יכול להתמיד יותר מאשר הנס, כן, הטבע יכול להתמיד, לא יודע אם יותר מאשר הנס, יותר ממשהו שהוא נגד הטבע, כן. המהר"ל לא כל כך מדבר נגד הניסים, דווקא המהר"ל הוא זה שבא ואמר יש עולם של יש סדר גם לניסים, כלומר גם המערכת של הנס היא איזשהו עולם שיש בו איזשהו סדר מאוד חזק, והוא עולם יציב, והוא עולם אפילו שהוא יותר חזק מעולם הטבע. אבל אם אנחנו באים ומדרגים את הדברים, אז יש את העולם של הנס, שזה המהר"ל דיבר הרבה בספר גבורות השם. יש, כשבאים, כשאנחנו באים ואומרים, מה נותן לעם קיום אם לא עולם הנס? אז מה נותן לעם ישראל, לכל העם בעולם קיום? זה הטבע, והטבע הוא אומר את שלושת היסודות האלה, שיהיה לאדם, שיהיה לעם מקום, שהוא יהיה מקובץ ושהוא לא יהיה משועבד. זה, וכל הפרת הדבר הזה בעצם זה לא צריך, לא יכול להיות לזה קיום. וכן, המצב הלא טבעי הוא כבר מצב שאי אפשר להתקיים. עכשיו, כדי לחדד את הדברים, בעצם אנחנו אומרים, שלושת העקרונות האלה של קשר למקום, אחדות וחירות, בעם ישראל זה לא כמו בכל העמים האחרים. כלומר, כל אחד משלושת העקרונות האלה שהמהר"ל מדבר עליהם, בעם ישראל זה משהו הרבה יותר עצמי, משהו הרבה יותר עקרוני. כלומר, הקשר שיש בין ישראל לבין ארץ ישראל הוא קשר הרבה יותר מהותי מאשר קשר בין עם אחר לבין הארץ שלו. האחדות שיכולה להתגלות בעם ישראל היא אחדות הרבה יותר עצמית מאשר כל אחדות שיכולה להתגלות אצל עמים אחרים. והיכולת העצמאות, יכולת החידוש, היכולת לא להיות מושפע בעם ישראל, זה משהו הרבה הרבה יותר מהותי מאשר אצל עמים אחרים. כלומר, שלושת היסודות האלה שאנחנו מדברים, שהם מקיימים אומה, בעם ישראל הם על אחת כמה וכמה הרבה יותר מהותיים, שזה המהות של עם ישראל, שיש לו קשר עצמי לארץ, שיש לו אחדות אמיתית. כלומר, הוא באמת אחדות, היא לא אחדות שהיא לא אחדות שימושית, אלא אחדות אחדות עצמית, כן, נאמר הרעיון הזה של כאיש אחד בלב אחד, ולא בלב אחד כאיש אחד. מכירים את ההבחנה ברשי, כן, שהרשי אומר על מצרים, שמצרים רודפים אחרי עם ישראל, כתוב שם ברשי, כלב אחד באיש אחד. ויחן ישראל נגד ההר, רשי אומר על עם ישראל כאיש אחד בלב אחד. אז שואלים, כאיש אחד בלב אחד זה גם המצרים, אז אומרים לו, ההבחנה היא כזאת, שם הרשי אמר לגבי מצרים, בלב אחד כאיש אחד. זאת אומרת, היה איזושהי משימה, איזשהו רצון חיצוני לרדוף אחרי עם ישראל, וזה גורם את זה שהתנהגו באותה צורה. לעומת זאת, אצל עם ישראל זה הולך הפוך. יש משהו עצמי שהם איש אחד, ואחרת מתגלה בצורה כזאת שיש גם האחדות, ההופעה באמת שהם מאוחדים בעשייה שלהם. ובוודאי הנושא הזה של כוח החירות, החידוש, המנהיגות בעולם ולא ההשפעה מהאחרים, בוודאי שזה דבר שמייחד את עם ישראל ויותר מאשר הגויים האחרים. אלו שלושת היסודות של הגאולה לעומת המצב הזה של הגלות. ואז בעצם טוען המהר"ל, הגלות של עם ישראל זה חידוש עצום. כלומר, אם אתה שואל את עצמך, האם הגלות היא תופעה שמלמדת על דבר שמייחד את עם ישראל? כן. כל עם אחר בנתונים האלה של עם ישראל כבר מזמן היה מאבד את את זה שהוא היה נשאר כעם, לא היה יכול להתקיים כעם. כל עם אחר במצב הזה היה, האנשים הפרטיים היו מתבוללים, היו נבלעים אצל העמים האחרים, והעם הזה היה מפסיק את תפקודו כעם. ובעם ישראל אנחנו רואים הגלות היא תופעה שהיא מייחדת את עם ישראל. ואנחנו אומרים את זה בצורה יותר עכשיו אומר המהר"ל, מזה שהגלות היא דבר שבעמים האחרים לא יכול להיות לה קיום, אז בעצם זה גם אומר שגם בעם ישראל זה לא לאורך זמן. כלומר, זה הגלות היא, אתה שואל את עצמך, נו, אז מה באמת, איך יכול להיות שיהיה לעם ישראל קיום בגלות? איך עם ישראל יכול להיות מקוים בגלות? על כוחה אתה צריך לבוא ולומר, היכולת של עם ישראל לשרוד בגלות, בגלל שהגלות זה חלק מן הגאולה. זאת אומרת שיש איזשהו קשר בין הגלות לבין הגאולה. הגלות זה איזשהו תקופה של הכנה לקראת הגאולה. אותם דברים גדולים שמאפיינים את עם ישראל, הם מאפיינים את עם ישראל לא רק בגאולה שלו, גם בגלות. כלומר, זה אחד מן הדברים שהמהר"ל אחרי כן בפרק ב' פרק ג' יחדד לנו, שהתפיסה הפשוטה, היינו אומרים, שמה זה גלות בעם ישראל, מה זה גאולה? הגלות זה שמתגלים הכוחות השפלים של עם ישראל, שעם ישראל לא נאמן בכלל לעצמו, שוכח את עצמו, הוא נהפך להיות כמעט כמו גוי, והגאולה זה שעם ישראל חוזר לעצמו. ככה היינו מסבירים, זה הגלות וזה הגאולה. הגלות זה כשעם ישראל מושפע מהגויים, מתנהג כמו הגויים, הגאולה כשעם ישראל נאמן לעצמו. יבוא המהר"ל בפרק ב', יבוא המהר"ל בפרק ג' בצורה יותר חדה, יבוא ויגיד, לא! גם הנפילות של עם ישראל, גם הסיבות לגלות, שם כבר הוא מדבר על הסיבות לגלות, בעם ישראל הם לא בגלל שעם ישראל הוא כמו הגויים. זה דווקא, כן, גם החטאים של עם ישראל הם חטאים ישראליים, הם לא חטאים של גויים. יש להם ייחוד מיוחד, זה נובע מהגדולה של עם ישראל, זה נובע מהתכונות המיוחדות שעם ישראל קיבל בגבורות השם, ביציאת מצרים. זה לא נובע מזה שעם ישראל שוכח קצת את הייעוד שלו, ואז לכן הוא נופל בכלל. לא זה מדובר בגלות, אלא הגלות גם היא תופעה שהיא קשורה לאיזה משהו גדול שיש בעם ישראל, משהו פנימי שיש בעם ישראל. אומר המהר"ל, זה בא... זה מה שחזל רמזו לנו באלף ובהי, שבעצם האלף היא גם תמונה בהי. כלומר, נכון שהגאולה זה שהאחדות בעם ישראל היא בגילוי. אחד מן הדברים שהמהר"ל יסביר הרבה כשהוא יגיע לפרקים של הגאולה, שמה שמייחד את הגאולה העתידה זה האחדות שתתגלה. כן, האחדות שתתגלה. אז הגאולה היא כולה גילוי האחדות. עכשיו, אבל הגלות, נכון, אין בה גילוי של האחדות, אבל יש בה את הנקודה הפנימית שקשורה לאחדות. כלומר, ההי, כן, כל הפיזור, כל הגלות היא יכולה, או היא פונה אל הנקודה, אל הקו הפנימי הזה שיש בתוך ה-A, שזה מה שיכול בכלל לאפשר את הקיום הפלאי הזה שיש תופעה כזאת שנקראת גלות בעם ישראל. זה מה שהסברנו, ששלושת היסודות שמרכיבים אומה בעם ישראל הם הרבה יותר עצמיים לעם ישראל, בזה אנחנו משתמשים יותר לכיוון הזה להסביר למה אנחנו בוודאי מבינים שהגלות זה איזשהו דבר שלא יכול להיות צורת הקיום של עם ישראל לאורך זמן. כי באמת בעם ישראל, היסודות האלה שדיברנו עליהם, הם כל כך מהותיים לעם ישראל, שברור שהגלות היא כחלק מהגאולה, היא בשביל הגאולה, והיא לא איזשהו דבר שעומד בפני עצמו, וזה גם מה שיכול לקיים את הגלות. ובסוף, כן, המהר"ל בפרק ראשון הביא את ה... את המבט הזה שהקדוש ברוך הוא מראש כשנוצרה האומה, השורשים של האומה מאבותינו, והקדוש ברוך הוא מראש ביצירת האומה יצר לנו את הכוח הזה, שהוא מתבטא בכוח של רחל, שזה הכוח להיות בדרך, הכוח לקחת את המציאות של הגלות שהיא הדרך ולגייס אותה אל הגאולה. כי הבכי של רחל, או הנקודות החיסרון, הנקודות האלה שבגלות מרגישים כל כך היעדר, הבכי הזה הוא המנוע שמוביל אותנו אל הגאולה. זאת אומרת כך, שאם לא היה את הכוח של רחל בעם ישראל, אז עם ישראל היה עם שהוא כמו הדבר הכי נורמלי, זה שאתה מתפשר עם המציאות. אתה לא כל הזמן מרגיש שאתה לא יכול להיות חלק מהמציאות הטבעית. הגלות, איך אנחנו שומרים את עצמנו בגלות? זה שכל הזמן אנחנו נמצאים במודעות הזאת, ובאיזשהו צופן פנימי כזה, ששומר עלינו ואומר לנו, זה לא המקום שלנו, זה לא הצורה הטבעית שאנחנו, ויש לנו עוד עתיד אחר, יש לנו מקום אחר, היכולת לשמור על המצב של הבכי, בדרך, זה מה שמאפשר את הקיום של עם ישראל בצורה של גלות. זה מה שהסביר המהר"ל בסוף הפרק הראשון. ומכאן עובר המהר"ל לשני פרקים מאוד מאוד עמוקים, פרק שני ופרק שלישי, שבשני הפרקים המהר"ל אומר את אותו עיקרון, רק המהר"ל אומר את העיקרון בהתחלה על כללית על החטאים של עם ישראל, ואחרי כן, זה בפרק שני, בפרק שלישי, המהר"ל אומר את זה בצורה מאוד, המהר"ל נכנס יותר לעומק של הדברים, והוא מסביר את זה בנוגע לחטא עבודה זרה. כלומר, כשורש בעצם של כל החטאים האחרים, אבל לחטא עבודה זרה. אז כן, אז המהר"ל בעצם בא ואומר, אנחנו צריכים לנסות להבין, אז איך עם ישראל נמצא בגלות. כן, להבין את תופעת הגלות. שאומר המהר"ל, אי אפשר להתבונן על תופעת הגלות כתופעה של פנצ'ר. רק פנצ'ר מקרי. כלומר, פה המהר"ל הוא ייחודי. יש שיטות שיבואו ויגידו, הגלויות זה פנצ'ר. יש שיטות שיבואו ויגידו, הגלות זה אידאה. כלומר, יש כאלה שמוצאים בזה שעם ישראל חי בגלות כאיזושהי השגחה אלוקית, אני יודע מה, שנבוא במגע עם הגויים ונקבץ את הניצוצות שיש בין הגויים, וכל מיני רעיונות שמנסים לתת אידיאליזציה לגלות. והמהר"ל הוא הולך בדרך האמצע. כלומר, מצד אחד הוא בוודאי אומר, אין ספק שהגלות זה בגלל חטאים. כלומר, המהר"ל לא עושה מהגלות איזשהו מצב אידיאלי. המצב של הגלות הוא מצב לא טבעי, הוא מצב של היעדר, הוא מצב של סילוק שכינה, הוא מצב שאי אפשר להישאר בו, הוא מצב לא טבעי. זה מצד אחד. מצד שני, המהר"ל אבל אומר, אי אפשר לבוא ולהגיד שהגלות שהיא כתוצאה מחטאים, זה דומה לחטאים אחרים שאנחנו מנתחים. כאילו, הסברה בדרך כלל אתה אומר, בסדר, הקדוש ברוך הוא נותן בחירה חופשית, והבחירה החופשית היא מאפשרת לבחור בטוב, מאפשרת לבחור ברע, ולפעמים בוחרים בטוב, לפעמים בוחרים ברע, הגלות זה החליטו לבחור ברע. כאילו, ככה תבוא ותגיד, שזה בעצם ההסברה של הסיבות לגלות. אומר המהר"ל, אי אפשר להגיד את הדבר הזה. כי אם אתה בוחן את זה ברמה הפשוטה הזאת, האנושית הזאת, שיש יצר טוב, יש יצר רע, ולפעמים זה מתגבר, לפעמים זה מתגבר, אי אפשר להבין שבעם ישראל, זה שעם ישראל בגלות,
אומר המהר"ל, זה בגלל שבאמת עם ישראל חוטא יותר מהגויים. כלומר, אנחנו באיזושהי מידה רואים שהחטא בעם ישראל הוא משהו יותר טבוע בעם ישראל, משהו שהוא הרבה יותר חזק מאשר אצל הגויים אחרים, שהחטא הוא הרבה יותר גדול, הפספוס הוא הרבה יותר גדול. אז נוצר סימן שאלה עצום. באופן אנושי, טבעי, נורמלי, היינו אומרים, בהסברה הזאת של סתם, שאלה של בחירה חופשית ומאבק בין כוחות של הטוב והרע שיש בעם, באדם, אז היית צריך להגיע למקום אחר. סתם אתה צריך, כן, עם ישראל הגיע קודם כל יחסית לכל העמים האחרים למקום הרבה יותר, של חטאים הרבה יותר גדולים. ועוד מה, אומר המהר"ל, השורשים של עם ישראל הם כל כך בריאים, כל כך טובים, והאבות האומה, וההתחלה של האומה, ויציאת מצרים, זה ההכנות שנעשו בין על ידי האבות, ובין על ידי הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא מביא את הפסוקים המופלאים שם מספר, מפרשת האזינו, איך שבכמה פסוקים מסביר לנו שם, מסביר, כן, בתת התורה בקשר של המיוחד שנוצר בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, קשר שהוא בצורה של בן, קשר בצורה של אבן, קצר, כן, כמה בחינות, לא ניכנס עכשיו לדקויות, אני מניח שלמדתם, אז עשיתם את ההבחנות האלה, אבל הבסיס הוא שבוודאי הנתונים הבסיסיים של עם ישראל, הם היו נתונים שבהסברות אנושיות, עם ישראל בוודאי לא היה צריך להיות פחות מהעמים האחרים. ובמציאות, הנביא מתלונן על זה, וכשאנחנו מתבוננים גם על המציאות של הגלות, אז אתה רואה שהחטא הוא איזשהו דבר שהוא בעם ישראל חריג, הוא שונה מאשר אצל הגויים האחרים. אז איך להבין את הדבר הזה? אז על זה המהר"ל פה בא ואומר שהאופי של הבחירה החופשית או של של הבירור הזה שבין הטוב ובין הרע שיש בתוך עם ישראל, שיש בתוך עם ישראל שונה בצורה מהותית ממה שיש אצל הגויים, כן, ההתמודדויות שיש לגויים בבירור הזה של הטוב והרע זה התמודדות לגמרי שונה מאשר בעם ישראל. ודווקא משום שעם ישראל הוא מסוגל לגלות ולגאול את העולם כן, ולהביא את התיקון לעולם, אז גם, אז דווקא שם זה הסיבה לכך שיהיה גם התמודדות ברמה אחרת, ושיצר הרע הוא יתגרה, או ההתמודדות אל מול הרע יהיה התמודדות ברמות לגמרי אחרות. אז איך מסביר המהר"ל את זה? אז המהר"ל יש לו שתי הסברים. הסבר הראשון של המהר"ל הוא שסוג יצר הרע או סוג הרע שאתה צריך להתמודד שיש לעם ישראל הוא סוג רע שבכלל הגויים לא מתמודדים איתו. למה? מפני שמה מגדיר את הטוב, מה מגדיר את הרע. הטוב הוא, בעם ישראל זה ככה. עם ישראל שהוא ביציאת מצרים, נפך להיות עם שבא לתת צורה חדשה לעולם. זה שעם ישראל בא לתת צורה חדשה לעולם. כלומר, היה איזשהו עולם שהוא תפקד או היה בצורה מסוימת, כן? עולם של חומר, כן? עולם שהיה לו מדרגה אחת. ויציאת מצרים, מה העניינה של מצרים? מה נבנה ביציאת מצרים? נבנה עם שיש לו ייעוד לתת צורה לעולם, לשנות את העולם. והגויים, כשהם צריכים להתמודד בין טוב ובין רע, הם, כל ההתמודדות שלהם, האם להישאר בעולם כמות שהוא, או להרוס את העולם. כלומר, כל ההתמודדות של הגויים היא התמודדות בשאלה הזאת, האם אתה נשאר כמות שאתה, או אתה, לא רק שאתה לא נשאר כמו אתה, אלא אתה הורס את העולם. אז הגויים באופן כללי, הם כל הזמן טיפה עושים את העולם. הם נמצאים במצב הזה שהם לא רק לא שומרים על העולם, אלא הם עושים גם את העולם. נכון, הם גם לא מצליחים להרוס כל כך הרבה. כלומר, אין להם הרבה כוח הרס גם. זה שאין להם גם כוח, אין להם הרבה כוח הרס, בגלל שאין להם, בכלל אין להם יכולת לשנות. כלומר, הגויים באופן כללי אין להם הרבה כוח לשנות. הם תקועים, הם חומר, הם חלק מהחיסון שיש בעולם, אז מה הם יכולים כבר להזיז? מקסימום הם יכולים טיפה עוד יותר להיות חומר, טיפה עוד יותר להיות תקועים. הם יכולים יותר להיות תקועים. זה ההתמודדות של הגויים. ואצל הגויים כאילו הרע או החיסרון הוא טבעי. הוא מוטמע בגויים. זה איזשהו דבר שאין אופציה של טוב. או אין אופציה של תיקון. אין אופציה של שינוי. כן, הגויים הם חלק מהעולם הטבעי, שהם, אחרי הכל, איך אנחנו מפרשים? מה זה הבחירה החופשית שיש לגוי, לבן אדם? בסדר, יש לו את הבחירה החופשית. הוא שונה מהבהמה בדבר הזה שהוא גם את הדבר הזה הוא טיפה יכול להרוס, אבל הוא גם לא יכול לתקן הרבה. לעומת זאת, ישראל, שהם באים לשנות את העולם, לתקן את העולם, אז כאן הרע מתעורר. מה זה הרע שמתעורר כאן? כאן התיאור של הטוב והרע זה, הטוב זה היכולת להתעלות, היכולת לשנות, היכולת לתת צורה, והרע זה ההתנגדות לשינוי, העמידה במקום, הזה שאתה לא נותן, אתה לא נותן לשינוי להתרחש. כלומר, יש משהו בעולם החום או בעולם הטבע שהוא לא רוצה שינוי. כן, הרע מתגלה בצורה הזאת שהוא נלחם בשינוי. אומר המהר"ל, אז זה ברור שככל שיהיה איזשהו עם שיש לו יותר יכולת לשנות, אז יותר יעמוד מולו יצר הרע, יתגרה בו יותר יצר הרע, יעמוד מולו יצר הרע. עכשיו, זה לא משהו מיסטי. כלומר, זה לא איזה, כאילו, המהר"ל, אפשר ללמוד את המהר"ל, שזה זה משהו כזה מיסטי. הרע מפחד, שכמו מה שאנחנו קוראים לפעמים בדברי חז"ל על ראש השונה. השטן מפחד, אז הוא מנסה לעשות קונצים, זה רק שלא ינצחו אותו, כל מיני דברים כאלה, ואנחנו עושים איתו משחקים ומבלבלים אותו, זה לא זה מדובר, אלא הפירוש הוא שהרע בעולם הוא המציאות החומרית, התקועה, שאין לה את היכולת להתעלות. כן, המציאות החומרית של העולם. הטוב בישראל הוא היכולת לתת צורה לעולם, היכולת לשנות את העולם. עכשיו, הרע מתגייס מול השינוי, כי זה המהות של הרע שלא רוצה שינוי. אז לכן זה מה שאמר על מסביר, מביא את הדרשות המופלאות האלה של חז"ל. מתי מתגלה הרע? דווקא ברגע של השינוי, ככה מסביר המהר"ל. כשנגמרו, יש תוכנית של מעמד הר סיני, והתוכנית הזאת הולכים ולומדים אותה, לומדים אותה, לומדים אותה, וברגע שהלוחות עומדות להינתן לעולם, ברגע שהעולם הולך לקבל את הצורה הזאת, כן? זה שלמדו את היה מעמד הר סיני, מצוין, בעולם הנשמה שם אין שום יכולת לעכב. כן? אבל כשהנשמה היא יורדת אל הגוף, היא יורדת לתת לה, כן, להנהיג את הגוף, כן, להגיד לגוף, אתה עכשיו מקבל את הצורה שלי, שם הגוף לא כל כך זה, אז הגוף אומר, אני נשאר גוף, אני לא רוצה להשתנות, כן? אז הרגע של הרצון לתת את הלוחות לעולם, הוא הרגע שבו יצר הרע בעיקר מתגלה, וזה היה הרגע של עשיית העגל. כלומר, זה שעם ישראל עושה את העגל, זה בגלל שהתגבר הכוחות של העולם הזה, כל כך התגברו אל מול נתינת התורה, שאומרת להינתן בשמיים, זה מה שגורם את הגירוי המיוחד הזה של, של, שיש בשעת נתינת הלוחות, וזו ההסברה הראשונה של המהר"ל, וזה מה שמסביר גם המהר"ל, שבעיקר היצר הרע הוא מתגרה ברגע השינוי. כלומר, במקומות אחרים אנחנו רואים, המהר"ל נתיב התורה, ובהמון מקומות המהר"ל כל כך מסביר שמי שיש בו תורה, הוא ניצול מפני יצר הרע, וכן, אם פגענו מלוחם המנובה, אז הם משכו לבית המקדש. כלומר, זה שאנחנו יש לנו תורה, אז זה חסין אש מול יצר הרע. אז איך זה מסתדר עם זה שדווקא פה נתינת התורה היא גורמת יצר הרע? הפירוש הוא שהיצר הרע מתגרה כשעומדים לשנות מצב. כשעומדים לשנות מצב, אז יצר הרע מתגרה. אבל יש לך תורה, אתה לא בא לשנות מצב, אז אתה מוגן מפני יצר הרע. עכשיו, זה מה שגם מסביר המהר"ל, מה זה בתלמידי חכמים יותר מכולם. כן, תלמידי חכמים, יצר הרע מתגבר כל הזמן יותר מכולם. כי תלמיד חכם הוא כביכול כל הזמן רוצה לשנות. כלומר, תלמיד חכם הוא איזושהי מדרגה כזאת של כל הזמן רוצה לעשות שינוי בעולם, להביא איזושהי מעלה, קומה נוספת לעולם, אז תמיד יצר הרע מתגלה. כלומר, אצל תלמיד חכם תמיד כל רגע זה איזה רגע כזה שהוא רוצה כאילו עוד פעם לקבל את הלוחות, עוד פעם לתת צורה חדשה לעולם. זו הסברה הראשונה של המהר"ל. ההסברה הזאת היא באיזושהי מידה, כאילו היא באה ואומר, היא עוד נשארת באמת ברמה הזאת שיש פה, החטא הוא נובע מהמאבק שבין הטוב, בין הכוח של הטוב, שהוא הכוח של השינוי, הכוח של הרע זה שזה כוח העמידה, כן, הכוח שהוא אנטיטזה לשינוי. בכל אופן, כאילו, המהר"ל אומר, אני צריך קצת יותר להסביר למה בסופו של דבר הטוב לא מתגבר, כאילו, איך בסופו של דבר הרע גובר, איך הרע גובר, מה... הרי בסופו של דבר, הטוב הוא יותר חזק מהרע, אז למה באמת יש חטא? לכן המהר"ל מסביר עוד הסבר, זה ההסבר השני. נכון, המהר"ל אומר שבעומק זה שני ההסברים, זה נובע מאותו נקודה, אבל המהר"ל מסביר את זה בצורה של שני הסברים. כאן המהר"ל אומר שיש משהו בטוב שהוא חסר כוח. זאת אומרת, אומר המהר"ל כך, שכיוון שאדם שיש לו שאיפות גדולות, או המהר"ל התחיל מהדבר הזה שבעצם המציאות של השלמות היא רק אצל הבורא יתברך שמו, רק אור אין סוף יש בו שלמות. ומעצם זה שאנחנו נבראים ואנחנו לא בוראים, כבר זה אומר את הדבר הזה שאנחנו לא אנחנו לא כמו הבורא, אנחנו לא שלמים, כן? אין בנו שלמות. עכשיו, מהו הטוב? הטוב זה הרצון שלנו כמה שיותר להיות כמו הבורא, להיות שלמים. עכשיו, יש פה כביכול עלייה וקוץ בה. ככל שאתה מנסה להיות יותר שלם, ככה יותר ברור שלא תוכל להיות שלם. כלומר, המציאות הזאת של הציור של השלמות, זה שאתה שואף, זה שאתה רוצה את השלמות, זה גורם לך את הדבר הזה שאתה בעצם מודע לדבר הזה שאף פעם לא תוכל להיות שלם. כלומר, יש איזה משהו בטוב שאתה לא מצליח להוציא אותו לפועל. ובאמת, מה התשובה שלנו? כאילו, מה באמת, איך הטוב צריך להתגלות? אז זה איזשהו עיקרון שאנחנו תמיד אומרים שנכון שאנחנו אף פעם לא במצב של שלמות, אבל אנחנו תמיד במציאות של השתלמות. כלומר, אנחנו תמיד שואפים עצם השאיפה להיות עוד. כן, גם הציור של השלמות של אור אין סוף, אז חס וחלילה, אנחנו לא יכולים לדמיין את האור אין סוף כאיזושהי מציאות נתונה, מרובעת, זה שלמות. לא, גם אור אין סוף צריך תמיד לצייר את זה כאיזושהי מציאות של חיים בלתי נגמרים, אור מעיין הולך וגובר וגובר וזה, רק בוודאי לא כלפי חוץ, לא יחסית למישהו אחר, זה אלא משהו שאנחנו לא יכולים לצייר בכלל, כן, אבל ודאי שתמיד ציור השלמות, אנחנו צריכים להתרגל שציור השלמות לא יהיה לנו ציור שלמות, מה שנאדם מציירים, שלמות, זה יש כדור שלם, יש מציאות למד סדר, אז אתה מתאר את החדש ברוך הוא עוד יותר שלם, לא, זה לא ציור שלמות. ציור שלמות זה משהו, זה מציאות חיים בלתי פוסקת כזאת, זה, שאנחנו לא יכולים לצייר את זה, אבל לפחות אנחנו צריכים לזכך את הציורים שלנו. זה. עכשיו, באיזושהי מידה, גם המציאות של השלמות, של הטוב אצל האדם, אז היא צריכה לקבל את הפנים האלה של ההשתלמות, לא של השלמות, אלא של השאיפה לשלמות. כאילו של ממש להיות כאילו שלם, זה דבר לא אפשרי. אז זה הפירוש יצר הרע מתגרה. מה זה יצר הרע מתגרה? המוטיבציה או הרצון של האדם להמשיך לשאוף לשלמות, זה צריך כאילו כוחות מיוחדים, והכוח של הרע הוא כביכול אומר, אם אתה ציינת לעצמך שהשלמות היא כמו שציירת לעצמך, הרי לזה לא תוכל להגיע, אז טוב, אז גם לא תעשה גם מה שאתה יכול. כלומר, זה מה שאנחנו, יש כזה פתגם שאומר הדבר הכי מסכן את התשע זה העשר, כן? אדם שרוצה להיות 100%, וברגע שהוא לא, הוא לא, אולי אין אף אדם שיכול להיות 100%, הוא רק 99, אז בגלל שהוא רוצה להיות 100, אז גם לא יצליח להיות 99. למה? כי הוא מנסה כל הזמן לצייר ציורים שמתאימים ל-100, והוא לא כל כך מציאותי, הוא לא כל כך מצליח לצייר את הציורים שמצליחים שמתאימים ל-99. הוא לא עושה את ההשקעה בדרך, הוא משקיע מאוד בתוצאה, שיכול להיות שמחר הוא יהיה במקום הזה. כלומר, תמיד אנחנו נמצאים באיזשהו מצב שמה שאנחנו חלמנו היום, והיום זה היה חלום, אז מחר אולי נהיה מציאות, אבל עצם ההתעסקות מאוד המגע עם השלמות, המגע עם החלום, הוא מוריד את העוצמה של האדם לבנות את הדרך, להתעסק עם הדרך, וזה מה שאומר המהר"ל, שבעם ישראל הנפילות הן נובעות לא מזה שאתה נמשכת לנפילות, אלא זה נובע מכזה היסח הדעת, מזה שלא בנית את יכולת ההתמודדות בדרך, כי אתה היית עסוק מאוד בציור השלמות ולא בבניית הדרך אל השלמות. וכל פעם ההתעסקות עם השלמות שהיא בלתי אפשרית, היא הסיבה ליצר הרע להתגרות. ככה, כאילו ליצר הרע להיכנס. כאילו, היצר הרע נכנס איפה שיש איזשהו חיסרון, איפה שיש איזה העדר. איפה יש העדר? יש העדר כי אתה את הציור של השלמות באמת לא יכול להשיג, אז אתה צריך, ואתה עסוק בדבר הזה, אז אתה מרגיש את נקודת החיסרון הזה, ואז היצר הרע יכול להתגלות. אז בכל אופן, העיקרון של מה שהמהר"ל מנסה, הוא בוודאי מצליח, אנחנו מנסים להבין רק את מה שהמהר"ל אומר בפרק שני, זה שהחטאים בעם ישראל, לא מדובר על החטאים הפרטיים שלי, שלך, אלא הכוונה, התופעה הזאת באופן כללי, שיש פה אומה, שהיא באה להביא תיקון שלם לעולם, ובאה לגלות את הטוב בעולם, ובאה לשנות עולם, והיא באה להביא לעולם איזושהי בשורה של שלמות. דווקא המציאות הזאת של עם ישראל, היא דורשת איזשהו תהליך מאוד ארוך, כלומר, אז ההתמודדות של עם ישראל, התמודדות עם בכלל, עם כוחות שהם לגמרי שונים מאשר מה שהגויים מתעסקים. הגויים מתעסקים בפחים קטנים, הם לא, אין להם בכלל את המקומות האלה שעם ישראל נמצא בהם. ואצל עם ישראל, ממילא הרע יותר, הרע יותר מתגרה בהם כלשון המהר"ל, והוא מוצא את המקום להיכנס. או מצד מה שבאמת, כיוון שהוא יותר מאוים, אז הוא יותר מתגרה, או מצד מה שאנחנו לא מכווננים מספיק על הדרך, ואנחנו מאוד מכווננים על הרצון להגיע כבר לשלמות, שהיא, שבנקודה הזאת שם אנחנו לא יכולים מיד להגיע לדבר הזה, ושם יש מקום לרע להתגלות. זהו פרק שני. הפרק השלישי באמת פרק מאוד עמוק. עם של עם ישראל יסביר המהר"ל על חטא עבודה זרה. ששוב, כלומר, המהר"ל יסביר, חטא עבודה זרה בדרך כלל הוא נתפס אצלנו כחטא שהוא נובע מזה שהכוחות שיש באדם כוחות נמוכים, כלומר כוחות שהם כוחות דמיון או כוחות רגש, ויש לאדם כוחות כלליים יותר, כוחות שכל. וחטא עבודה זרה תמיד נתפס אצלנו שהאדם נמשך אל הכוחות שמשורים יותר לצדדים החומריים שלו, לצדדים הפרטיים שלו, לרגשות הרגיעים, לדמיונות, וזה, שככה נתפס חטא עבודה זרה. והמהר"ל מה שהוא מסביר, הוא קודם כל מסביר למה חטא עבודה זרה זה השורש של כל החטאים. למה חטא עבודה זרה, נכון שחז"ל אחרי כן אמרו שהחורבנות, הגלות היא באה בגלל, בגלל עוד חטאים, חז"ל הזכירו זה, אבל השורש של הכל, יסביר המהר"ל, זה החטא עבודה זרה, ויסביר המהר"ל שחטא עבודה זרה זה לא נובע משאלות קטנות, אלא החטא עבודה זרה שעם ישראל חטא בו, היה קשור לשאלות הכי בסיסיות של איך גואלים את העולם, איך יוצרים חיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין המציאות של העולם. שסביב הנקודה הזאת, בא המבחן של העבודה זרה, כן, והמבחן של עבודה זרה, כשעם ישראל היה בארץ ישראל, עם כל הכוחות החיים שהיו בארץ ישראל, הוא היה מבחן לגמרי שונה מאשר מה שיש לנו בגלות. כלומר, זה שבגלות אנחנו לא חוטאים בעבודה זרה, זה לא נובע כל כך ממעלתנו. זה נובע מזה שיש לנו פחות, פחות אתגר. והאתגר של, כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל, שהוא רצה לקחת על עצמו, הוא זה שבסופו של דבר היה בו נפילה של, בצורה של עבודה זרה, אבל ודאי העבודה הזרה שעם ישראל נפל בה, זה לא היה עבודה זרה של קטנות, אלא זה עוד פעם נבע מעבודה זרה בגלל השאיפות הגדולות של עם ישראל, בגלל בגלל המשימות המיוחדות שעם ישראל רוצה לקחת על עצמו, שם היה את הנפילות של עבודה זרה, זה מה שהמהר"ל יסביר, אז המהר"ל יצטרך להסביר איך מתמודדים מול עבודה זרה. כאילו, עם מה עבודה זרה באה להתמודד. כלומר, באופן בסיסי אנחנו כבר אומרים את הרעיון. שהעניין של ישראל לחבר את הקדוש ברוך הוא לעולם הזה. כן, ניצור את זה שהקדוש ברוך הוא נמצא בעולם הזה. כן, החיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין המציאות של העולם הזה. שהאחדות האלוקית האינסופית יכולה להתגלות בעולם הזה שהוא נראה עולם מאוד מאוד לא אחדותי. מאוד מאוד עולם שהריבוי שולט בו. הגויים הם תמיד ברחו מהיכולת לעשות את התיקון הזה. הם ברחו או בצורה של עבודה זרה, או בתקופות מאוחרות יותר בצורה של פילוסופיה. כלומר, שני הדרכים האלה הן דרכים של לא להתמודד עם הדבר הזה, איך אתה גם מחובר לאחדות האלוקית וגם חי את העולם הזה. ועם ישראל הוא בא כן להתמודד עם השאלה הגדולה הזאת, לחיות בעולם הזה, ובכל אופן, למרות שאתה חי בעולם שעל פני הדברים הוא עולם של ריבוי, אתה בכל אופן מצליח לתפוס תפיסה של אחדות בעולם הזה, לגלות את האחדות בעולם הזה. ועל זה אומר המהר"ל את הרעיון הזה של הראשית, ושהראשית הזאת היא מתגלת בכל מיני צורות, אבל שהפתרון בעצם לבעיה הזאת זה הראשית, ושעצם השאיפה הבסיסית של הרעיון של הראשית זה גם אחאב, גם עם ישראל שהוא היה בימי בית ראשון היה לו את התפיסה הבסיסית הזאת, והיה לו את זה יותר מאשר היה אחרי כן בזמן הגלות. כלומר, רב אשי, רעיון הראשית, היה לו פחות מחודד מאשר לאחאב. זה מה שכאילו אומר המהר"ל, שבימי בית ראשון האנשים, את האידיאל שעם ישראל רוצה לגאול את העולם וליצור חיבור של העולם לקדוש ברוך הוא, היה לו את זה לא פחות מאשר בזמן הגלות, בזמן רב אשי, כן? כלומר, רב אשי חשב שאחאב שהוא חוטא בעבודה זרה, רב אשי. סליחה, נכון, לא אחאב. רב אשי חשב שמנשה שחוטא בעבודה זרה, הוא חוטא בעבודה זרה כמו הגויים. ואחאב אומר לו, מה שאתה יודע, אנחנו ידענו בעבוע, ידענו את זה הרבה יותר. ויישמנו את זה הרבה יותר. בכל אופן, זה היה ניסיון כל כך גדול, שהיינו איזה שם עוד נפילות. וטוב, זה מה שהמהר"ל מסביר. בגדול אמרנו את המבנה של דברי המהר"ל בפרק שלישי, כן, להסביר את רעיון הראשית, ולהסביר בדיוק את נקודת הנפילה של מנשה, זה דבר שצריך עוד להתמקד בו, להבין אותו. אבל ברור שהמהר"ל כאן הולך, מחד נגד תפיסות עבודה זרה, ומצד שני כנגד התפיסות של הפילוסופיה. כלומר, הפילוסופיה זה היה ניסיון לבוא ולהגיד, נכון, הקדוש ברוך הוא אחד, אבל העולם הזה הוא עולם של ריבוי, והעבודה זרה אמרה, העולם הזה הוא עולם של ריבוי, אז גם הקדוש ברוך הוא, אז גם מה שמנהל את העולם יש בו ריבוי. והתפיסה של הראשית היא תפיסה ש... הקדוש ברוך הוא אחד, וגם העולם הזה הוא יכול להתגלות בו אחדות. כן, וזה האתגר של עם ישראל. זה האנטיתזה גם לתפיסת העבודה זרה, גם לתפיסת הפילוסופיה. אלא שזה לא דבר שרק
אומרים אותו בשפה, אלא זה צריך להתגלות במציאות, זה צריך להתגלות בפועל. בתורה לגלות ראשית זה לא בעיה, יגיד המהר"ל, אבל לגלות ראשית בחלה, כאילו במציאות של העולם הזה כבר, שם באמת רעיון הראשית הוא הרבה יותר מסובך, וזה היה הסיבור של ימי בית ראשון, והגלות זה תרופה שהיא בעצם טיפה מורידה את האתגר או את הקושי להתמודד אל מול רעיון הראשית. טוב.